ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אז עסקנו כך, אמרנו שהפרק הזה בא ליישם את את כל, להסביר איך התוכנית יכולה להתיישם בעולם. הוא מעמיד את הבעייתיות שהרי אחר חטא אדם הראשון העולם שקוע בחומר, למתת כללות ובגזירת הפרנסה, וכל הדברים נראים לכאורה בלתי אפשריים. דווקא בגלל החטא שהיינו כל כך מצפים שיראו את החולשה האנושית ויתנו לנו עבודה אולי יותר קלה, אז רק יכבידו עלינו לכאורה. אני עומד את זה כמובן בצורת שאלה, אנחנו לא יכולים לה בצורת טענה, אלא יכבידו עלינו עוד יותר ועוד הרבה יותר קשה עכשיו להגיע. התחיל תהליך הקטנות בעולם, שהחומר קדום באדם, מתחיל עוד הרבה לפני שהשכל מגיע אליו, ואז כשהשכל מגיע הוא כבר מגיע לתוך מצב די חסר סיכוי שהוא יצליח לשלוט ולהתגבר. אז הוא קודם כל תיאר לנו את כל התמונה שלכאורה נראית קודרת מאוד, גם מצד האדם וגם מצד העולם, כמה העולם שקוע בחומר והוא חייב להיות שקוע בחומר, ואין שום אפשרות של לבחור באי שקיעה בחומר. ומצד שני, אז איך העולם יגיע לתיקון שלו? ועל זה הוא בא וגילה לנו את הסוד, שמה שלנו נראה כבזבוז ומה שלנו נראה כחבל וכאין אפשרות אחרת, הרמח"ל הופך את הקערה ואומר, זו עבודת האלוקים הכי משמעותית בחיים, ללכת להתמודד בתוך מציאות החושך, כי רק כך קלקול החטא והחושך יחזור להיות אור. רק דרך הסדר הזה שהאדם אוכל, שותה וישן, שכל הסדרים האלה באמת הם רובם נוצרו מסיבת החטא, הצורך בפרט פרנסה, ולא רק פרנסה אלא בזעת הפך, בקושי, כל הסדר הזה הוא כי רק כך תוכל עד שובך אל האדמה שמן לוקחת, רק כך תוכל לשוב אל התיקון. אבל יפה, עכשיו אין לאיפה לברוח. אתה חייב לתקן את השטח, את אותה מגרש שבו קלקלנו. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני בורח לתוך מקום סגור ואני לא רוצה להתמודד. מי יתקן את השטח המקולקל הזה? אז כמובן יש דברים שהם לא, שזה אותה עובדים על אותו עיקרון, אבל הם לא כל כך בידיים שלנו. זה שעם ישראל צריך לצאת לגלות בין הגויים, ושם בתוך השטח התמה הזה, שם לתקן במשך 2000 שנים, זה גם אותו סדר. אבל שם לא שואלים אותנו, אנחנו פשוט בשליחות אלוקית על כורחנו, ועד שלא הגיע הרגע של עד שתחפץ, היינו צריכים להיות שם, וכך תיקנו את כל הקלקולים, אספנו את כל הדברים שצריכים לברר את הטוב מתוך הרע. אבל השטח, אותה גלות פרטית של כל אחת מאיתנו, שאנחנו באמת בגלות החומר, הוא באמת תחת שליטת החומר לחלוטין, שם אנחנו פועלים תיקון. וההבנה העמוקה הזאת שהעולם כולו סדר עבודת אלוקים תמידית של תיקון החיצוניות על הפנימיות, זה שלב מאוד משמעותי בהבנת סוד הקדושה בעולם. שקדושה הכוונה היא איך העולם הולך ומתייחד למטרתו. אז אם חליל האדם מסוגל לראות כאן בעולם דבר שהוא בעיניו נראה הלוואי ולא היה, הוא לעולם לא יוכל לתפוס את תפיסת הקדושה, כי הקדושה חייבת להעמיד את העולם, אותה תוכנית קדומה לא השתנה בדבר, אלא רק היחסי כוחות משתנים, וכעת צריכים לעבוד יותר קשה להחזיר את התפל אל העיקר. אבל שום נתון לא נשתנה מלפני חטא אדם הראשון לאחר חטא אדם הראשון. אותו גוף, אותה נשמה, אותו עולם בכל המעגלים שלו, אלא כל הנושא הוא שהחיצוניות השתלטה על הפנימיות. זו התולדה של החטא. כעת צריכים להחזיר את החיצוניות, להיות נשלטת תחת הפנימיות, ואין אפשרות פתאום להגביר את כוח השכל ולכבוש. כי באמת החיצוניות כבשה. אז התיקון הוא צריך לעשות דווקא דרך הסדר של כאילו להיכנס לתוך סדרי החיצוניות, ושם לפעול את התיקון במה שנטפיל את החיים שלנו אל מטרת העיקר, ורק כך התיקון יעשה.
איך בגלות תיקון?
רגע שנייה, אז רק נוסיף עוד, רציתי להוסיף עוד נקודה אחת, כבר טוב, עוד מעט ישוב.
אני מבין שמדברים על תיקון האדם, אדם בעל בחירה, יש לו מה לתקן, אבל כשמדברים על עילוי העולם, מה המשמעות של עילוי העולם, של תיקון העולם, של תיקון החיצוניות?
אם העולם שלנו זו תוכנית אלוקית אחת, שהעולם הזה במתכונתו הזו צריך לעמוד על שלמותו וקדושתו, אז איך אי אפשר בשום פנים ואופן לראות מרכיב אחד בעולם שהוא לא חלק מהתיקון הסופי? אז לא נוכל לראות פה שום דבר מיותר. אז חייב להיות שחלק מאיתנו ודאי ישלחו אל החלק, אל המעגל היותר חיצוני. ושם נצליח להחזיר את הדברים. לא, זו הקדושה, זו הקדושה. קדושה זו תפיסת חיים, קדושה זה לא פרישות. זה לא שאדם אוכל פחות, זה אדם שמסוגל לראות את העולם קדוש, להבין את סוד הבריאה וכמובן לחיות לאור התפיסה הזאת. זו עבודה לא פשוטה, כלומר שלא נקל ראש בשליחות של אחר החטא. יש כאן באמת שליחות עם הרבה סיכונים והרבה קשיים, שמחייבת אותנו, מכריחה אותנו לעסוק בענייני החומר, ודווקא משם ניתן דוגמה אולי, כשבזעת הפך תאכל לחם. יש פה הרי דבר מופלא. בזעת הפך תאכל לחם, פירוש הדבר שאתה חייב להביא את פרנסתך על פי סדרי הטבע. אין אופציה שהאדם יגיד, אני יושב ואוכל גלוסקאות נאות, כמו אדם הראשון קודם החטא, עתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאות נאות. כלומר, עולם בלי שליטה של רע, הטוב, השפע יורד בארץ ישראל ודאי בסדר טבעי. איך כמו שאומרת המשנה בקידושין, מעולם לא ראיתי ארי סבל, צבי קייט ושועל חנווני, וכולם לא נבראו אלא לשמשני, אלא שקיפחתי, ראיתי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. לא היה צריך להיות סדר כזה. אז הסדר שלאחר החטא אומרים לו, לך תהיה חנווני. איזה תיקון זה? שאלנו את זה, איזה תיקון יש להפוך את האדם לחנווני? רבי שמעון בר יוחאי יוצא מן המנהרה, רואה יהודי חורש וזורע, הוא שורף אותו. הוא צודק. הוא אומר, אתה יהודי שעומד להיות נביא, אתה עומד מבזבז את הזמן להיות חנווני? מה? תשאיר את זה לערבים בשוק. זכו, נעשית מלאכתם על ידי אחרים. אז מה הולך פה? למה הקדוש ברוך הוא לא מצדיק אותו ואומר לו חזור למערתך? הוא אומר, אתה צודק, רק אתה רואה את העולם שלי בתפיסה של קודם החטא. זה נקרא המעלה, תורתם אומנותם זה לא כמה זמן אני רשום בכולל. תורתם אומנותם זו דרגה, זו תפיסה. רבי שמעון בר יוחאי תופס את העולם בדרגת ימות המשיח של ועמדו זרים וראו צונכם. אז הוא אומר, בתפיסה הזאת של התיקון אתה צודק, אבל כיוון שהעולם שלי נמצא בתהליך תיקון, אם לא ילכו ישראל לשדה, לא יוכלו לתקן את העולם שלי.
יכול להיות שרבי שמעון טעה בזה, מה עשי לכך?
מה? אבל אתה רואה שהגמרא לא אומרת שהוא טעה. הגמרא אומרת, רבים עשו כרשב"י ולא עלתה בידם. אתה נכנס לך לשאלה חדשה. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מחזיר אותו למנהרה, למערה. למה הוא, מה עם הטעות שלו? נדון. אבל אנחנו, יש פה סוגיה שחז"ל העמידו לנו כאן באמת שתי דרגות אמיתיות שהן קיימות תיאורטית גם היום. גם היום תיאורטית קיימת, כמו שכידוע הגר"א אומר, שרבים עשו, אבל מעטים. יש כזו דרגה תיאורטית של רשב"י וחבריו. אנשים שמסוגלים להתרומם מעל דרגת עולם הקלקול אל עולם התיקון. טוב, זה לא רלוונטי לנו, לא שמענו ב-2000 שנים האחרונות אחד מחכמי ישראל שנאה כרשב"י, אבל תיאורטית קיים דבר כזה. אז, אבל זו הסוגיה, כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עם ישראל צריך לחרוש ולזרוע כדי לתקן את המציאות. אז בעצם אומרים לנו, תפעלו עכשיו דרך סדרי הטבע, לעולם לא תקבל את פרנסתך לא דרך סדרי העולם, אם העולם לא מכסה את הפעולה שלך, הפרנסה לא יכולה להגיע, כי לא בגלל שאני מסתיר, או זו, כי זה תיקונך. אני רוצה שתפעל דרך סדרי הטבע. מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא, יהודי צריך ללכת להתרפא תחת סדרי העולם. כי כך הוא מתקן, לא בגלל שיש פה איזה בעיה שהוא לא מספיק בעל ביטחון. הצורה הזאת היא הצורה האידיאלית של אחר החטא, כי רק כך אתה מתקן. ומה התיקון? ללכת לרופא, ללכת להיות חנווני, ושם להשליט את הייחוד על סדרי הטבע, ולא לתת לטבע לשלוט שם. כשאדם מתמודד בתוך סדרי העולם, והעולם כל כך נותן מקום להטייה, כאילו החיים שלנו נשלטים תחת סדרים, סדרים נבראים, ואדם שם נותן לרופא לרפא, והוא עומד ומתמודד ויודע שהרופא הוא איננו בעל סמכות, אלא רק מבצע את הגזרה העליונה באמצעות סדרי הטבע, אז הוא מתקן את הרע ומחזיר אותו לטוב. מי שלא ילך לרופא לעולם לא יתמודד עם הקושי הכי גדול. אדם שיושב בבית ולא הולך לרופא לא יתמודד עם סדרי הביטחון. רק מי שהולך לרופא הוא שם מתקן את העולם. מי שלא ילך לרופא, טוב, אז הוא מתעלם מכל קלקול העולם. אבל העולם מקולקל שכעת סדרי המדע שולטים עליו לכאורה. אתה צריך להשתמש בהם ולהחזיר אותם אל הטוב. אז אתה חייב להתמודד שם. ולא להתמודד ולא לנוס מפני ההתמודדות הזאת. כמובן שכל מה שאנחנו אומרים זה בתיאוריה של האידיאל של החרכית. מי שיש לו לפעמים אילוץ שהוא לא מסוגל לעמוד באתגר הזה, אז ברור שיש סדרי עדיפויות ויש שיקול דעת. אנחנו מדברים על הרעיון שבתיקון העולם. מי שלא מסוגל כעת ללכת לבזעת הפך תאכל לחם, כי בריא לו שהוא יעשה משהו שלא אגון, אז בטח הוא יוותר על השליחות הזאת, אולי הקדוש ברוך הוא ישלח אותו לשליחות אחרת. אנחנו מדברים על הרעיון, לא באים עכשיו להמליץ איך לכל אחד לתקן את חייו. זה הרעיון העמוק של תיקון הרע. כן.
אמרתי, איך שמישהו חורש שהוא מתקן פה את הטבע? איך משליט את הייחוד על החרישה? או בגלות, איך תיקנו את מה שאני צריך לתקן? אין לי מגלות פשוט לסבל.
כן, אז ככה, קשה לעשות משוואה. הגלות זה בעצם היה יותר עמוק, רמח"ל מסביר, להיות נשלטים תחת הרע שעם ישראל האמין בו, העריץ אותו. מי שמעריץ את תרבות הגויים, הוא נופל בידי, כל המחניף לרשע סופו נופל בידו, והרשע עצמו בסוף מזכך אותו ומתקן אותו ומחזיר אותו קדימה. מחזיר אותו הביתה. לא נעים להגיד, אם לא הייתה שואה, אנחנו כולנו היינו גרמנים היום. אני אומר את זה במלוא אחריות, אני לא אומר את זה בדרך גוזמה. עוד לא הייתה אומה כל כך מרשימה בתרבות שלה כמו האומה הזאת. בבית יעקב ערב השואה למדו באלפי שירים של שילר. רק תבין איזה מצב אגום עם ישראל הגיע. איזו הרצה הייתה ליפיופיות הזאת. איזה דרך ארץ, איזה סדר. יהודי אחד סיפר שהוא למד בסלבודקה, אולי הוא נסע מגרמניה, יהודי גרמני נסע מגרמניה ללמוד בסלבות קבליטה. בדרך ברכבת הוא היה עם מזוודה, קם זקן ואמר לו, נותן לו את הכיסא לשבת. איזה סדרים, איזה כבוד, איזה הליכות דרך ארץ. אנחנו כולנו היינו שם. ולהבדיל הבדלים כאלה, יש לפעמים צורה איך אתה נמסר בידי הרע, והרע זורק אותך החוצה. זו האפשרות היחידה כדי להתקן. זה נקרא סדרי איסורים, איסורי הגלות. המקום, אני אמת את זה כמשל, משל דומה, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. פה מדובר בעבודה שאתה באמת לא עובד עם הרע. חיצוניות העולם היא לא רעה, אלא שהיא תפלה. והתפל הזה משתלט על העיקר באופן רעיוני, פילוסופי, והוא אומר, העולם, החיצוניות שולטת בו. באמת החיצוניות שולטת. היא יכולה, יש לה סדרי שליטה עצמיים. וכשאדם מתמודד שם ולא נותן לחיצוניות לשלוט, אלא מטפיל אותה, כמו שחזל אומרים, לעולם יעשה אדם תורתו עיקר ומלאכתו תפלה. שימו לב איזה מאמר עמוק יש באמירה הזאת. זה לא סתם צריכים להגיד לבן אדם איך לחלק את היום, צריכים להגיד לו אל תשכח לקבוע שיעור תורה. באים להגיד יש פה רעיון עמוק, תעשה מלאכתך תפלה לעיקר. אתה מתקן בזה, אתה לא עושה כי אין לך ברירה. לעולם יעשה אדם תורתו עיקר ומלאכתו תפלה. אתה הולך להטפיל את החיצוניות אל הפנימיות. דברים מאוד מאוד עמוקים, ואני לא יודע אם יש, אם יש לנו עוד באמת ספר שמגדיר לנו את הדברים בצורה כל כך מופלאה.
הרי איך אדם יכול להיות, לעשות את ההשתדלות, הזאת מצד שני, כן עדיין לתמוך ברעיון של האיחוד. לכל זה מאוד מאוד קשה, הכל ה... אתה רואה העולם עובד על פי סדרים רגילים, ואתה צריך...
זה האתגר של תיקון החטא. מה, אני תמיד שואל, אולי אמרתי לכם פעם, מה יותר קל לנו? תראו לכם שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, יהודי דתי לא הולך להתפרנס. אין פרנסה.
כולם יהודתיים.
בסדר שכולם יהודתיים, וכל אופן היה לנו הכי קל בעולם. כמה שזה קשה, תגיד לאדם, שב בבית והקדוש ברוך הוא ישלח לך פרנסתך. צו אלוקי, מקסים. מישהו יש לו איזה רגע אחד, הרהור בעייתי לסגור את החנות בשבת? מכירים יהודי פשוט שבפשוטים, שיש לו בעיה, יש לו ניסיון לסגור את החנות? נעשה למשוך את זה ליום שישי שהלקוחות נמצאים לעוד קצת מאוחר לסגור את החנות. מגיע שבת, הוא רץ הביתה. אבל אחר כך זה יפגע בפרנסה שלך. כמה בעלי מוניות שהם גלויי ראש לא עולה בדעתם לעבוד בשבת. אבל אתה, הוא לא כזה בעל ביטחון גדול, הוא לא עובד על חובת הלוות שער הביטחון. אז איך הוא לא עומד בניסיון כזה? יכול להיות הטלוויזיה בשבת הוא פותח ואת המונית הוא משביט. מה זה? לא, זה לא באחריות שלי. שבת, יהודי, סוגר את החנות, וזהו, באחריות שלו, יהיה בסדר. אז כל השבוע נסגור. היה לנו הכי קל בעולם. איך זה בסוף היה מגיע? הקדוש ברוך הוא היה לוקח על זה חסות. אבל אני מבחינתי היה לי הכי קל, הכי קשה. זה בזעת אפיך תאכל לחם, ושם תתמודד לא ליפול בזרועות השקר של, של שליטת החיצוניות. זו עבודה כבר מאוד מאוד קשה. אז מה אתם חושבים, שהבעיה היא רק של אנשים שהולכים לעבוד ולא של אברכי כולל? נשאר את זה בתחומים מספיקים. יש מערך תיקון בעולם. גם מי שילמד בבית המדרש, יש לו מספיק התמודדויות עם סדרי העולם החיצוני להשליט את הייחוד. וכמובן שגם השטח של הפרנסה הוא שטח מאוד מאוד רחב. אבל לא רק זה בלבד. יש לנו הרבה הרבה מקומות שבו אנחנו מתמודדים, כמה היה לנו קל אם היינו אומרים לרופא, יהודי דתי לרופא לא הולך. קסים. כי יושב בבית, רגוע, שלב, אין לי מצפונים, עשיתי את שלי, ואני רק מתפלל. לא, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תלך ותיפול בכל השקרים של בני אדם, שהם מסמיכים כל מיני בני אדם, כל מיני הסכון הרפואי, ושרק הרפואה מגיעה דרכם, ומי שלא יגיע לכל הכתובות א', ב', ג', חייו אינם חיים ואין לו סיכוי להיות בריא. כל השקרים שהיצר הרע מפיץ בעולם הדתי, כאילו חס ושלום הרפואה בידיים שלנו, וכמה שתשתדל יותר ותשיג את הפרופסור הכי גדול, שם הרפואה שלך תגיע, ורק אם תשיג את העסקן ההוא שיחבר אותך עם סגן, שר בריאות, שם זה הכל עבודת אלילים שבא לתת לבני אדם את ההרגשה שהחיים נתונים בידם, ובמקום להחזיר את הדברים פנימה אנחנו מוציאים את הפנים החוצה. זה אותו ניסיון, זה לא משנה אם הולכים להתפרנס או בכל תחום אחר בחיים שכל הזמן מתמודדים בין החוץ והפנים. אין מנוס, אנחנו נמצאים בעולם שכולו נשלט תחת החוקים, ועם כל זה מתמודדים בשטח הזה.
יחדים איפה מתי הקו ומתי ש...
יפה, אז התשובה היא אתה תמיד הולך לגבי הסבירות. אדם שוקל ובוחן ואומר מה נדרש ממני אם אני נמצא באיזה, נמצא בניגריה ואני יודע שאין שם אפילו כללים בסיסיים, ודאי אתה צריך ללכת למקום. אבל אדם שצריך לשקול תמיד מה הדבר, מהי ההשתדלות הסבירה שבאמצעותה הקדוש ברוך הוא מכסה די את גזרתו. אם אני לא עשיתי, מיעטתי מההשתדלות הבסיסית, אז לא יצאת ידי חובת הגזרה. יצאתי ידי חובת הגזרה, הלכתי למרכז רפואי תקין בסיסי, דהיינו מספיק רציני וחשוב. לבוא עכשיו ולדבר על הבחני הבחנות וכל מיני דקי דקויות, זה כבר לגמרי לגמרי חריגה שעברה את הגבול. אז יש את ה... שמה?
באמת מצורך הביטחון, ומי שבאמת ביטחון, זה הולך הרופא הכי טוב.
אני לא יודע מה זה נקרא. אז מה, אתה יכול להגדיר לי מה זה רופא הכי טוב? מה זה נקרא רופא הכי טוב? אתה יכול לבחון דברים כאלה, יש לך מדד לדברים כאלה. מי ייתן לך את הנתונים האלה? אין מומחים לזה, זה שקר. תלכו לי שאני מתקומם. אין מומחים לזה. אל תאמינו, הכל שקר וחזר. אל תאמין. מה? מי ומי ימדוד, מי יכול למדוד לך כמה ניסיון משתנה מ-100 ל-200? יש לך מדד לזה, מדד חוקי? איפה הגבול? איפה הגבול? האם אין גבול? האם זה הקדוש ברוך הוא לא יכול להביא את גזרתו? ואתה חושב שרופא מומחה, אתה חושב, לא יעשה את אותם כישלונות של רופא לא מומחה? אז איפה, מתי ניתן לקדוש ברוך הוא את האמירה שלו? איפה היא הגבול האמירה שלו? היה לנו פה סיפור ברובע, בלי שמות. שחה צעירה חלתה במחלה כרונית, לא מחלה ידועה, מחלה כרונית, קשה מאוד ואפילו מסוכנת, הייתה צריכה לעבור איזה ניתוח מאוד מורכב ומסובך. טוב, כמובן שהולכים לכל היועצים למיניהם, הגאונים הגדולים, שהם מבינים בכל דבר, ויש להם את כל הסטטיסטיקות בכל בתי חולים בעולם, מי הרופא הכי טוב. כמובן, אני אומר את זה בדרך חיתול. אז שלחו אותם לאינדיאנה, לאיזה חור בארצות הברית, במחיר מופרז של מאות מאות אלפי שקלים. איכשהו השיגו את חלק גדול מהכסף אחרי לחצים והשיגו מקופת חולים, אבל עיקר התורח, השאירו משפחה עם ילדים ונסו לשם לחור בקצה העולם שאין שם נקודה יהודית, והיו שם הרופא המומחה הגדול, הגוי הזה עשה את הנזק הכי גדול, היא הייתה פרפרה שם בין החיים למוות, הניתוח אפילו לא הושלם, אפילו את הניתוח עצמו הוא לא עשה טוב. אני לא בא עכשיו לחשוד אותו שהוא עשה את זה במכוון, הוא בן אדם בשר ודם. אחרי כל ההילה הגדולה, חזרו לארץ אחרי שהחלימה מכל הניתוח הזה ושרדה בחיים, רופא פשוט בעינקר, זה פשוט, רופא מומחה בעינקר, הם עשה את זה תוך שבוע, הייתה בבית בריאה ושלמה. רק תבינו איך שהיצרה מתעתע בבני אדם וכמה השקר והעבודה זרה שולטת בעולם. זה הכל חיצוניות, זה סטיגמות, זה הכל לתת בעצם ביטחון לאדם. אדם מחפש ביטחון, הוא לא מחפש את ה... הוא שוכח את התכלית של הישענות עליו, משענו מבטח לצדיקים. הוצאנו אותו מתמונת החיים ואנחנו השלטנו לגמרי את סדרי העולם. אז זה לא משנה אם מתמודדים בתחום הפרנסה או בתחום אחר, תמיד העבודה תהיה האם אתה מתקן או מקלקל.
רפואה לא קונבנציונלית היא מעבר לקו האדום?
תגידו אתם, למה שאני אגיד? יש לנו המת מידה.
מי
קובע? אז הגמרא אומרת, הגמרא מסכת שבת אומרת, שיש מושג שנקרא קמיע בדוק ומנוסה. אם אתם יכולים לברר גם את המידע הזה, שזה נקרא קמיע בדוק ומנוסה, טוב, בסדר. אז מה נגיד? בסדר, אז יש עוד רפואה בעולם. נשמע קצת מופרז להעמיד את אם הקדוש ברוך הוא עמד את סדרי העולם על פי מחקרים שהעולם מתבסס עליהם, להעמיד מולם דברים שהכל פה סברות ואיש אומר לרעהו אצלי זה עזר וכן הלאה, כל מיני שמועות. אז הרי אתם יודעים הרי שזה לא נעצר, אין לזה גם מעצור, הרי בסוף זה מגיע לרייקי אלילי וזה מגיע בסוף לכל מיני אבלי אבלים ודמיונות ומטולטלות למיניהם, שזה הכל עבודה זרה ודרכי האמורי גמורים. אז לבוא ולהבין ולבוא ולהגיד שהבדוק ומנוסה ייבדק על פי כל מיני שמועות נשמע מאוד מאוד מחודש. אבל מי שיהיה לו מקורות מיימנים שבאמת זה קיבל תוקף של בדוק ומנוסה, אז זה ייכנס לתוך סדרה השתגלות.
אם הולכים לכאלה, זה כבר חוסר ביטחון מסוים?
לא חוסר ביטחון, זה כבר דרכי האמורי. איך מותר לאדם למסור את חייו לדברים שהם לא תחת שליטת הגמרא במסכת שבת אוסרת לקבל קמיע לא בדוק ומנוסה מצד איסור דרכי האמורי? אסור ליהודי לפעול בצורה לא רציונלית, זה סתם איסור נוסף. זה כמו אדם ששם, קונה פה את החוט אדום מהשודדי דרכים פה בדרך לכותל. יהודים תמימים הולכים ומשלמים עוד לקושים האלה. מגרש אותם, אבל אין לנו ידיים, אין לעשות, חילול השם שהם עושים. שם עוד בשם היהדות עוד ימכרו את זה. זה מוזכר בתוספת המסכת שבת, זה המצאה עתיקה, חוט אדום על היד, זה דרכי האמורי עתיק. כן.
אני יודע שכיתות וסבא שלי, הוא היה רב גדול עם גילויים, והוא היה עושה פדיון נפש, אבל זה לא היה סותר שילך לרופא.
אם הוא רופא, ועדיין אם יש...
אתה העלית עכשיו נושא חדש, על זה הרב יגר לא דיבר. אתה מעלה עכשיו נושא חדש. נושא של ללכת למקובלים. משהו אחר? סוגיה חדשה, אני לא יודע, אני ראוי לדון בה. אבל זה לא הסוגיה שכאן, כמובן על רפואה שלא קונבנציונלית. סוגיה אחרת. אתה שואל, האם מותר לאדם ללכת לכוחות רוחניים? טוב. מה לא טוב ללכת לסמוך על הקדוש ברוך הוא וללכת לסמוך להשאיר לו משהו גם כן? למה צריכים את כל הקונסים שבעולם? למה החפש שלי שליטה על החיים? מה לא טוב ללכת ולהתפלל אליו ולקוות אליו ולפעול את הפעולות המחוסות שהוא מסר לנו ולהשאיר לו את ההכרעה? למה בני אדם מחפשים תחת האדמה כל הזמן בכל דרך אפשרית לשלוט? אנחנו כל הזמן בחיפוש אחרי דרכי שליטה. אני אשלוט ולא הוא ישלוט. זה בעצם כל הצורת הטבעית, זה די תורה טבעית, כי אדם מבועל כשהוא מאבד שליטה. אבל הבהלה שלנו לאבד שליטה הייתה אמורה להיות מלאת ביטחון, שהרי מישהו לקח את השליטה במקומנו. אז היינו צריכים לקבל רוגע, הרי מישהו לקח, ואתה לא נשארת לבד. אם אתה חושב שנשארת לבד, אתה באמת מסכן. אבל אם מישהו לוקח עליך חסות, אז למה אתה כל הזמן מחפש להחזיק בחבל?
מה זה במקובל נביא?
אתה יודע שהתורה לא השאירה לנו את הנבואה כדבר שנתון לתחושת בני אדם. הנבואה היא, אם אותה נגיד בשפה מושלת מדעית, נביא בעם ישראל זה נביא ש... נביא שהסנהדרין בדקו אותו והסמיכו אותו, או שנביא נאמן הסמיך אותו אחריו כתלמיד. ואז כמובן הנביא כחלק מהנאמנות שלו לבוא, אם בא אליו אדם ומבין, יש דיון בראשונים האם הנביאים בכלל היה להם סמכות לעסוק בדברים בפתרונות אישיים. בסדר, אז אתה מביא מקור אחד שהרמב״ם ממנו רוצה ללמוד, והרבה חולקים על הרמב״ם שממקום שאתה הבאת משם ראיה הפוכה. הוא אומר, אולי יגיד לנו, מה זה אולי יגיד לנו? נביא, אולי. משמואל, משאול, משאול שהולך לבקש את האתונות. אז הרבה טוענים על הרמב״ם. מה זה אולי יגיד לנו? אולי יגיד לנו, כוונה, הוא הלך לשאול, המקרה היה כל כך תמוע ומוזר, כל הנושא הזה של האתונות, בוודאי חבוי פה איזושהי הנהגה אלוקית עליונה, שהקדוש ברוך הוא רצה אולי לגלות באמצעות אותו סדר, כמו שאכן היה. הוא הגיע לשם, כמו שאומרים, הלך לחפש את האתונות ומסע מלוכה. אז הוא אומר, אולי יגיד לנו את סוד ההנהגה, אבל לא שהוא הולך לפתור לי את הבעיה. אדם נהבד לו שעון כיס בבית, הוא רץ אל הנביא, אפשר, אדוני הנביא, אתה יכול לגלות לי איפה השעון הזה נמצא? תגידו לי, זה הגיוני הדבר הזה? שזה נבואה ירדה מהשמיים כדי לפתור לנו את הבעיות של החיים? איפה ביטחון, איפה אמונה, איפה תקווה, כל המעלות, דוד המלך היה בדור של נביאים, כל ספר תהילים כבר לא רלוונטי. כל בעיה הולך אל השכן ופותר לו את הבעיות. אז תגידו לי, אז כל ספר תהילים, מתי הוא נכתב? נכתב בדור שלנו, דור של אסתר פנים? היה עליה לדעת דבר כזה? שכל החיים רק למצוא מישהו שייתן לי שלטון על החיים ויפתור לי את כל הבעיות והתסכולים? מה נשאיר למידת הביטחון? בשביל אנחנו יהודים בכלל, מה קוראים קריאת שמה בבוקר? אם הכל כל כך פתיר. צריך עיון גדול. נצטרך לסייג את הרמב״ם שהוא גם מתכוון לדברים מאוד מסוימים. אבל איך שלא יהיה, זה לא פשוט בכלל. כן.
לא הבנתי עדיין איך נצטרך לתקן את הקלקול שעשינו. במציאות יותר...
נשלחנו לעבוד בשדה, ושם במקום הזה לתקן ולהעמיד חיים יהודיים שהשדה תפל לבית המדרש. בעבודה הכי קשה, אבל אחרי חטא אדם הראשון קיבלנו עבודה קשה, לא עבודה קלה בכלל. מה? שואלים, רואים יהודי, שואלים אותו, תגיד לי, היהודי הזה, איך אתה רואה אותו? אתה מכיר יהודים כאלה? אפשר עוד...
אם אדם הראשון לא הצליח במציאות הוא היה שיותר קלה, שלא היה שמצליח
ממנו. הוא כשל, כי היה לו נחש קדמוני מאוד מאוד משמעותי מול העבודה הקלה שהייתה לו, היה צריך גם שיהיה לו בחירה שקולה, אבל אחרי שהרע בחטאו קיבל שליטה, אז כעת הוא צריך להוציא את השליטה מידיו. הוא חייב ללכת אל השטח שלו ולהוציא את, ממנו את המושכות. וזה עושים על ידי שאתה פועל פעולה בשטח שלו ומחזיר את המושכות לקדוש ברוך הוא. זה עבודה הכי קשה, אין ספק.
מה זה אומר? שולחן ערוך? מה זה אומר?
יש בשולחן ערוך סעיף אחד שלא מופיע שם. הלכות אמונה והלכות ביטחון והלכות תקווה והלכות אהבה והלכות יראה והלכות שלמות הלב והלכות קדושה. כל הסדר הזה הוא סדר שבשבילו המסילת ישרים נכתב, שולחן ערוך משלים לשולחן ערוך. אז אם יהודי, השולחן ערוך הזה מנגד את סדרי העולם. שולחן ערוך רגיל הוא מנגד את סדרי העמדת חוקי העולם, שזה גם ניסיון גדול, לא לגנוב, להיות נאמן בכסף. לא באנו חלילה להגיד שאין עבודות, שזה לא מלווה בעוד ניסיונות. אבל הניסיון בחיים הכי קשה זה הניסיון האמוני. אין ניסיון יותר קשה מזה.
ניסיון האמוני בא לידי ביטוי ולא לקחת ריבית ולא לרמות.
יש לזה השלכות, אבל לאו דווקא. אפשר לראות אנשים שהם ישרים והגונים גם בלי אמונה וביטחון. אדם יכול להיות גם מכוון, מסודר. אני אומר תיאורטית, הכל יכול להיות, אבל זה לא חייב להיות דווקא קשור אחד בשני. אדם יכול להיות שהוא לא רוצה לגנוב, כמו שמסילת ישרים אומר. הוא לא רוצה בזהירות, הוא נזהר על קלה כבחמורה, ובנקיות הוא לא מגיע להיות נקי, כי הרע יכול לשקר אותו שכל עוד שהוא נתון תחת שליטת החומר, הרמח"ל אומר, אז הוא מראה לו כל מיני הוראות היתר שהכסף הוא שלו. אז הוא בטוח שהוא צדיק, ובאמת הוא גנב. נו, אז מה? אם אנחנו לא עושים עבודה פנימית, אז לא תמיד נדע להבחין את זה דרך כללי השולחן ערוך היבשים של ממון שלו שלי. לכן צריכים, הוא אומר, רק בהתגבר בו החמדה האלוקית, רק אז הוא מסוגל לראות באמת ישר שיש כאן שאלה. רוב האנשים אפילו לא מגיעים לידי שאלה. ברור להם מראש שהכל שלהם. למה? כי יש כל מיני עטיות שחמדת הממון גורמת שאני בטוח משוכנע שהכל שלי. אז קשה להגיד את זה ככלל שזה באמת דווקא אחד תלוי בשני. מה? טוב, מסתבר שזה קשור. אז זו הסוגיה שלמדנו בפרק רביעי. הסוגיה הגדולה, באמת המשפט הזה שצריכים לתלות אותו בפתח הישיבה, אני חושב, באמת המשפט המופלא הזה שהרמח"ל אומר, ועד רבה השפלתו תהיה הגבעתו ומשם יקנה יקר וחבות שאין כמוהו, ביותו הופך את החושך לאור ואת הצלמוות לנוגה יזריח. זה באמת, אני חושב, המשפט הכי עמוק ביהדות שמסביר לנו את רוב סוף עוד דלת. זה ממש המשפטים האחרונים, זה מאיר לנו את החיים. וכמובן ש... מה?
התחלה של דלת.
כן, לא, התחלה. סוף עוד... סליחה, התחלה דלת, סליחה. טוב, אז ראינו למעשה שבסוף, אחרי ההבנה הפילוסופית הזאת, הבפועל של העבודה הזאת של הקדושה היא, הרמח"ל אומר, להשתמש מהעולם הזה, אבל עם שלושה מלאכים מתלווים. סדר, גבול וכוונה. סדר זה סדרי, להשתמש מן העולם הזה בסדרי מצוות עשה, בגבולות לא תעשה, ובכוונה. הכוונה היא כל הזמן להיות מכוון, כל הזמן להיות מכוון אל התכלית היחידה, בשביל מה אדם חי, לאיפה הוא הולך. ברגע הוא אומר שהוא יעמיד את השלושה מרכיבים האלה עם שימוש העולם הזה, אז השימוש עצמו יהפוך להיות תיקון ולא קלקול. לא רק תיקון, הכוונה היא במובן שלא קלקלת והתרחקת, אלא אפילו החזרת את הרע לטוב. בעצם השימוש החומרי הוא פועל תיקון נצחי בעולם. זה החידוש הגדול, שאנחנו נמצאים כאן בעולם ב-100% עבודת אלוקים. אין פעולה אחת שאנחנו כאן פועלים במשך ימי חיינו, כמובן שמי שמכוון למטרה, תראו לכם את, ה, את, ה, את הקצוות, אדם שלא מכוון למטרה, כמה שהוא ירצה, איבד את רוב חייו לריק, וכמובן אני מדבר קצת בקיצוניות, כי מסתבר שהדברים הם לפי ערך, זה לא שחור ולבן, אבל לפי, אני אומר לפי ערך, אם אדם לא מכוון אל המטרה, אז בשעה שהוא בבית המדרש, הוא בית המדרש, שעה שהוא בחוץ, הוא נמצא, הוא עכשיו תחת חסות החיצוניות, אין קשר, לא נוצר קשר, יחס בין הפנים והחוץ. אדם שמכוון, כל הזמן הוא מתקן. פעם הוא מתקן בפנימיות, פעם הוא מתקן בחיצוניות. בבית המדרש הוא מתקן בפנים, בחדר אוכל הוא מתקן בחוץ. עכשיו הגיע הזמן לתקן את החוץ אל הפנים. כל הזמן הוא נמצא בעבודת אלוקים תמידית. והאכילה שלו, אומר רמח"ל, מתקנת תיקון נצחי, שהרי האכילה הזאת נעמדה כעת כנתפלת לערך גדול ממנה. היא לא נעמדה נפרדת, אלא משועבדת. אז בעצם השיעבוד הזה לא נעשה כאן תיקון? כי זה ממש כמו אדם שמקריב קורבן. זה בדיוק כמו שרמח"ל אומר בפרק כ"ו בקדושה, שאכילתם של תלמידי חכמים זה כמו אכילת קורבנות. מה קורה בקורבן? לוקחים את סוד הבהמה שהיא החיצוניות של העולם ומקרבים אותה אל שורשה, אל מעלת האדם. זה הזוהר אומר, זה סוד הקורבנות. אז בעצם כל פעולה חיצונית שאתה פועל, הקורבן הרי לא בא רק לא לקלקל, הוא בא לתקן. אז כל פעולה גשמית שאני פועל ביחס, בפרופורציה הנכונה, ביחס הנכון, אז אני בעצם הקרבתי את החוץ אל הפנים. איזה סידור נפלא, איפה יש עוד ספר שככה מסדר את הדברים בצורה כל כך מופלאה.
המשפט הזה מסדרים גבולות בכוונה כתובים, כתוב פה, או זה הרב מסכם כאילו?
לא, כתוב מפורש. תחילת אות A. וגם הכוונה, הוא אומר מיד. מה זה?
עמוד הקודם, וזה כי המורה דבר שמו סתם גבולות בסדרים וכולי, והכוונה
שהתקרבה.
אמצע ד' זה סליחה שאני לא... נכון, בדלת, כן. בדלת וגם ב-A, ובו, הוא חייג זה ב-A-ו, הוא מפרט את זה בהתחלה, גבולות וסדרים ב-A, ובו הוא חוזר לכוונה, הוא מחלק את ה... אבל בדלת הוא אומר את שלושת המרכיבים. שבו
זה בעצם תמצית של פרק א' של המסילת
ישרים. נכון, אבל לא רק זה, בעצם פרק המסילת ישרים זה תמצית של כל שני הפרקים ב' וג' של דרך השם. החלק האחרון של הפרק שהוא עוסק, ואם תעמיק עוד בעניין תראה, זה מקביל לכל הסוגיה של שהוא מעומק הצעת חוכמתו התברך היה להעמיד הדברים כמו שהוא מתחיל את עוד ד'. אז זה בעצם כל הסוגיה שם, סוגיית פרק ד' זה הסוגיה השלישית של פרק א' של המסילת ישרים. בתחילת זה הסוגיה שהוא פתח בתחילה על אמצעים, בחירה חופשית, אמצעים, יש מצוות, יש עולם הזה, עולם הבא, זה עד פרק ג', אבל עכשיו הוא עובר לנושא הבא, נו, ומה עם שימוש החומר? מה עושים פה בני אדם, 80% מהחיים שלהם מבזבזים את החיים לריק? לא, הם לא מבזבזים, הם מתקנים. כמובן, בכללים הנכונים, לפי ההנחיות הנכונות.
למה כדי לתקן
את הרע, איך
זה ייכנס
איתו?
לא היה אפשר לתקן
אחרת
על ידי
גיבוי הוראה? טוב, אני לא... אנחנו תמיד, הרמח"ל אומר כאן, אנחנו יודעים לפרש אחרי התוכנית האלוקית. אף פעם אנחנו לא יודעים לשאול ולמה כך ולא אחרת. אנחנו תמיד מזהים את הדברים אחרי שהתוכנית נעמדה. אין לנו כלים. אי אפשר לשאול את הקדוש ברוך הוא, למה הוא ברא את העולם בסוד השישה ולא בסוד חמישה ימים? תאורטית הוא יכול היה להכיל את הכל בחמישה, אז מותר לי לשאול שאלה כזו? לא. זה כמו להגיד, האומר מה לפנים. אנחנו צריכים לבחון תמיד את התוכנית אחרי הווייתה. לא לשאול על אלטרנטיבות. כן.
שאלתי שאלה דומה את הרב אז. הרב ענה לי שאם לא היינו נקשרים ברע בעצם, אז זה בעצם לא היה שאנחנו נהיים בעלי הטוב, כי אנחנו לא יכולים להיות בעלי הרע.
בסדר. אז הוא אומר תאורטית, הייתי יכול להתמודד אולי בריבוי כזה של אור. שאני כל כך יסכיל ויחכים עד שהחומר יתפל באופן טבעי לגודל האור.
אבל עכשיו אנחנו בעלי הרע. כרגע אין מה, אנחנו בעלי הרע.
טוב.
אפשר להגיד שבעצם...
אני לא שאני לא חולק עליך, רק אני אומר, השאלה הזאת בין כה וכה, אנחנו מנסים להסביר אותה בדיעבד, כן.
בעצם התיקון זה השלילה של אלטרנטיבה, שאנחנו בעצם כל מה שאנחנו עושים זה אנחנו קווה אל השם חזק, אני רוצה לך וקווה אל השם, שאנחנו כמהים ורוצים להגיע אל המצב של קודם אחר, ובעצם התיקון הוא בזה שאנחנו שוללים כל דבר אחר, ומשתמשים בעולם באמצעות ה... כמו איזה סודות של החוקים הרוחניים של העולם שגילו לנו זה הגבולות והסדרים. והכוונה זה שאנחנו מבינים שכל מה שאנחנו עושים בימים של העולם הזה שלנו עכשיו, זה בעצם מביאים איזושהי הבעת רצון פנימית שאנחנו רוצים, אנחנו כן רוצים את ה... את ה
כל מה שאמרת עכשיו, אתה, זו שאלה, הצעה.
שואל אם זה אפשר להגיד שבעצם שלילת האלטרנטיבה היא
השלילה. הרמב"ן מרסון בדיוק ההפך. הוא אומר, אל תשלול, תתקן בשטח של הרע. אז זה לא, ממש ההפך לכאורה. הרעיונות העצומים שאתה אומר הם ודאי חלק מהתיקון, כי אם אדם לא יהיה חלק מהכוונה, זה ודאי נכלל ברעיון שאתה אומר. אבל בלי שזה ידלג על איזשהו שלב של תיקון, אלא זה יהיה החופף, זה יהיה מלווה אותך בהתמודדות. מישהו שאל אותי, שאל אותי מישהו, איך אדם יהודי יכול לתקן אם הוא עובד בבית חרושת של גוי? הוא בעצם היותו, הוא נטפל אל חיצוניות. אמרתי לו שאני יודעת, כי אני חושב שזו בעיה קשה, אני לא יודע. והיו מלאכים אומנייך, איך מותר ליהודי ללכת בידיים? אז אם זה בסוד, אם זה בתוקף הגלות, זה חלק מהתיקון של האיסורים, אבל... אם אנחנו כבר רוצים לצאת מהגלות, האם מותר ליהודי להיות נטפל לסדרי נוכרים? שמה הגיעו כאן כל הפיליפינים? תתחיל לקיים את ההבטחה של... מה?
סינים קונים חברות גדולות, אנשים עובדים אצלם.
טוב, אני אומר הערה למחשבה, אם אפשר לתקן.
זה אומר שגר בשנחאי.
לא, זה מפריע, אבל אם זה... משהו פה משתבש, אנחנו הולכים לתקן, לא הולכים לקלקל. ישראל צריכים לעמוד בראש, לא לעמוד כנטפלים אל החיצוניות. אז אני לא יודע, תתחילו אתם, אני לא...
זה רק משלב ימות המשיח, לא?
הגיע הזמן שתתחיל להתקדם, תתחיל לזוז. טוב, אם עוד לא הגיע השעה, אז לא הגיע השעה. מה נעשה? אבל אני...
מה שהרב לבנת כל השעה, שיש לנו זרים, גבולות וכוונות, אתה יכול
לעשות
את זה בכל הקשר
שבאתי. אבל לא ייתכן שאני אכוון ועשה דבר הפוך. אני גם צריך לבחון את הדברים בשטח.
נכון, הוא עצמי,
בבתי. מה? אם אני יושב כל היום בבית היין ואני אשתה יין ואני אגיד, הרי אני מכוון שכל היין הזה יהיה תיקון לקדושה. בסוף אני אגיד, כיוונת מאוד יפה, אבל אתה עמדת, המלכת את החיצוניות. יש איזושהי בעייתיות, אדם לא יכול להמליך את החיצוניות כאמצעי לתיקון. אני מעמיד את זה כהערה, אני חושב שזה באמת לא תקין. אבל השאלה אם זה ריאלי, אם זה לא ריאלי, אולי לא הגיעה השעה של התיקון, אולי זה גוף המראה לנו שאנחנו עדיין לא נמצאים עדיין בשלב הזה. אבל יגיע הרגע שבאמת לא יהיה כזה מושג בעולם שישראל עובד בשביל גוי. הדבר הזה באמת לא הגיוני. הגויים מכינים כבר הרבה זמן, מכינים את כל סדרי התיקון. איך כתוב הנביא אומר, קולצון קידר יקבצו לך. בני קידר כבר אוספים, מה הם אוספים כל כך הרבה כבשים כל כך הרבה שנים? מה הם אוספים שם כל כך הרבה? כמה שהם יאכלו יש להם כבר יותר מדי. כל היום אוספים כבשים. מה השיגעון שנכנס זה בני קידר לאסוף כל היום כבשים? נביא אומר, כנראה צריכים לאסוף לנו כבשים, יעלו לרצון המזבחך, יעלו, הם צריכים שברגע שהמקדש ייבנה, שיהיה לעם ישראל מספיק כאן באזור, לא צריך לייבא מאוסטרליה, להביא מספיק, שיהיה מספיק כבשים לתת לחיצוניות להתקן על מזבח השם. אני אומר את זה בדרך דוגמה. לא יודע, צריכים אני חושב שזה הערה, הערה. האם אפשר ליישם אותה? זו כבר שאלה אחרת. טוב, אז מה אנחנו, אז נמשיך הלאה בעזרת השם לאות הבאה, עוד חטא. כן, אז זה מה שרבי ישראל אומר, שכבר סיימנו את עוד זין. זה בעצם הסיום הנושא שאותו סיכמנו. אז עכשיו בעצם אפשר להגיד את נושא הקדושה סיימנו, כלומר ללמוד את אשר המחל עורך את הדברים, וכעת הוא רואה לנכון להשלים, כיוון שהוא דיבר על תרייג, שכל גדרם, למדנו הגדרה מאוד מופלאה בתחילת אות A, שכל גדר תרייג זה גבולות וסדרים בשימוש שהשתמש האדם מן העולם, כלי פלאות. בעצם הוא אומר לנו כך, אתה נבראת כדי להשתמש מהעולם של הקדוש ברוך הוא, אבל כדי שהשימוש יהיה תיקון ולא קלקול, תשתמש דרך סדרים וגבולות אלוקיים. אז בעצם הוא מה רומז פה? שאל תחשוב שאתה רק מקיים תרייג מצוות, אתה מקיים כל רגע ורגע מצווה בעצם היותך משתמש מעולמו של הקדוש ברוך הוא. אלא שברגע שהשתמשת עם תרייג, אז כל פעולה היא מצווה. לא השתמשת עם תרייג, אז אולי יישאר לך תרייג.
לא כל דבר, אבל יש מצווה. אבל...
מה? לא, הוא אומר, זו המצווה. להשתמש מהעולם של הקדוש ברוך. נבראת כדי להעמיד את עולמו מתוקן. אז בעצם הפעולה הזאת היא פעולה אמיתית. אתם מכירים אז זה על דרך מצד דומי, רבי אברהם... אחי אגרא כותב במעלות התורה, הוא כותב בשם אחיו, שמי שחושב שיש רק תרייג מצוות בתורה הוא טועה. כל התורה זו מצווה בעצם, כל רעיון תורני בעצם משליך על מצוות החיים. להעמיד את רצון השם בעולם זו מצווה שאין לה קץ. כל אדם שהולך עם מגמות אמיתיות בחיים הוא כל הזמן תחת שליטת מצווה. הפרטים, הוא אומר, הכללים הם תרייג. או הוא קורא לזה כללים, אפשר לתת לזה הגדרה אחרת. לפי מה שהרמח"ל אומר, זה בעצם הרעיונות שאתה צריך לחסות בצילם, זה תרייג. אבל בסוף אתה פועל פעולה תמידית שכל הזמן אתה עסוק במצווה. עצם החיים בעצמם זו מצווה. אדם כאן נשלח לשליחות אלוקית שנקראת מצוות קיום, או קיום התוכנית שלו. האם יעלה על הדעת שאדם פה חי ולא מקיים מצווה כל רגע ורגע? הרי על כוחך אתה נולד, אתה נשלחת כאן לעולם להעמיד את רצונו, להביא את טובו אל נבראיו, וכל עצם הוויית החיים שלנו היא מצווה. מה?
יש את מצווה אחת.
אפשר להגיד, השם הכולל את הכל, אבל יש כאן בעולם דבר שאפשר להגיד שאנחנו לא בשליחות אלוקית. אז בעצם הוא אומר, אתה נוצרת להשתמש מהעולם של הקדוש ברוך הוא בכל דרכי השימוש. אם אתה רוצה שהשימוש יהיה מצווה, אז תפעל לפי שלושה סדרים, סדר, גבול וכוונה. זה עמוק מאוד הדבר הזה. ועכשיו הוא בא כהמשך לכך, הוא אומר, אני חייב לזהות גם בעצם התרייג מצוות יותר מרכזיות. יש מצוות שהן יותר פרטיות, ויש מצוות יותר מרכזיות, יותר כלליות. אז המצוות האלה הם יראה ואהבה. נתחיל בעזרת השם את אות ח'. והנה, ממה שצריך שיגביר האדם בעצמו כדי להעמיד את המערכת בריאה, הרי עם אדם שלא יהיה לו יראה ואהבה, מסתבר שזה יפגע בסוף גם בכלליות התוכנית, בכלליות הכוונה. יש כאן לנו כמה מערכות פנימיות לבביות שוודאי אחת תלויה בשנייה, והוא אומר, אם אתה רוצה לעשות את הפעולה שלך שלמה, אתה צריך גם להגביר את האהבה והעירה לבורו יתברך שמו. ואיינו, הוא מסביר מה פירוש להגביר אהבה ועירה. ואיינו, שיהיה מתבונן על גודל, בהתחלה הוא מתחיל אהבה לפני העירה, אבל כשהוא בא לפרט הוא חוזר לעירה לפני האהבה. שיהיה מתבונן על גודל רוממותו יתברך שמו, ועוצם שפלות האדם, עוד מעט נסביר את זה קצת יותר בפירוט, ויכניע עצמו לפניו יתברך שמו ויובוש מרוממותו. עד כאן זה פירוט ענייני העירה. עכשיו הוא מתחיל את ענייני האהבה, ויחושק ומתאווה להיות מן העובדים לפניו, להתעלל בתהילתו ולהשתבח בגדולתו. זה אלו פרטי האהבה, כי אלה, זה מוסב על שניהם, הם אמצעים חזקים ושוב פעם הוא מפרט לפי העניין. המקרבים האדם אל בורו, המזכחים את חושך החומר, את חושך החומר זה כנגד העירה, ומזהירים זוהרי הנשמה זה כנגד האהבה. ומעלים את האדם מעילוי לעילוי עד שישיג קרבתו יתברך שמו. אז ננסה לפרט את את ההגדרות שהרמח"ל מגדיר נפלא, כל הגדרה מדויקת אצלו כידוע. אז הוא אומר, קודם כל הוא מדבר פה ודאי בשפה של עירת הרוממות ולא עירת העונש. נדמה לי שכבר בעבר דיברנו על זה אולי בקצרה, וכאן אנחנו צריכים קצת יותר טיפה להרחיב. למה עירת הרוממות נקראת עירת רוממותו? המושג הזה לא נמצא בחז"ל, רק בזוהר. המושג שנקרא עירת הרוממות. בחז"ל מצאנו עירת שמיים, עירת חטא, עירת העונש גם לא מצאנו בחז"ל, זה גם ביטוי זוהרי. עירת חטא, עירת שמיים, יש לנו עוד ביטוי של עירה בחז"ל?
עירת אלוקים.
עירת אלוקים, זה בפסוקים אפילו כתוב. בכל אופן, אז המקום בתורה שבעל פה ששם אמור לברר ולפתוח את הסוגיות נתן לנו את ההגדרה המדויקת שנקראת עירת הרוממות. למה היא נקראת עירת הרוממות? בהבנה פשוטה אנחנו מבינים כי נו, הוא רם, הקדוש ברוך הוא רם, אז יש לו הרבה כינויים. למה דווקא בחרנו את העניין שהוא רם? עירת הנישאות, עירת הגדלות, עירת ה... מה דווקא רוממות? דווקא זו ההגדרה הרשמית בזוהר. אבל התשובה היא פשוטה. כי דיברנו פעם שאי אפשר להגיע לעירת הרוממות אם אדם תופס עדיין את האלוקות במערכת הנתפסת שלו. כל עוד המושג אלוקות, שאומרים לי אלוקים, למי אני מתכוון? מה נתפס אצלי בתפיסה הראשונית? אדם, אמרנו פעם שמי ילדות אנחנו חייבים לעבור שלב התפתחותי. ילד קטן אומרים לו אלוקים, הוא מבין שזה עוד מציאות קיימת, ישות קיימת, יכול להיות שהיא נורא נורא בדמיון שלו מאוד גדולה, יושבת על העננים, ויכול להיות שהיא נדמת לו כך וכך, אבל היא ישות בעולם המושגים שלו. והרמב״ם אומר שאדם, גם אדם בוגר שלא יושב ויעשה עם עצמו פעולה של השלטת השכל והבחנת הבלתי גבול מהגבול, הוא יכול להישאר כל ימיו עם אלוהות מגושמת. אז שהתפיסה היא שייכת לעולם המושגים שלי, לעולם אני לא יכול להיות ירא עירה מוחלטת. אני יכול להיות ירא עירה מקרית. גם ילד קטן יפחד אם יגידו לו שיש כזו אישות שנקראת אלוקים, והיא תעניש אותו אם הוא יעשה כך וכך. הוא לא רוצה להסתבך עם אישות, זה לא מעניין אותו אם זה מגושם או שזה בלתי גבול, כי גם אם השכן ברחוב הוא איש רע והוא מפחד ממנו לא לעשות מעשים רעים, לא להרגיז אותו. זה לא קשור בכלל, זו עירה שתמיד לפחד מאישות יותר חזקה וגדולה ממני. זה עירת העונש, שגם רמם קורא לה עירת ילדים וקטנים, כלומר אנשים שאין להם דעת, אז הם יכולים בהתחלה לקלוט את הדברים רק דרך ישויות, דרך מערך סמכויות. יש בעולם היררכיה, וזה גם בריא שילד יגדל והעולם לא הזכר, ובאמת יש לעולם סדר, זה תיקון העולם. אם חס ושלום ילד יגדל שאין בעולם היררכיה, אז זה חורבן העולם. אז זה עד מידה מסוימת. עירת רוממות זו עירה כל כך עמוקה שאדם מתחיל להתבגר ולתפוס שהגדרת האלוקות היא מרוממת מתפיסת בני אדם. בכלל לעולם ועד לא נוכל לתפוס את עניין הוויה מציאות האל. למה? כי כל ההגדרה שלו, כל התפיסות שלנו הן מחודשות יש מאין ברגע של בראשית ברא אלוקים. ולעולם ועד הגבול שנברא יש מאין לא יוכל להשיג את הבלתי גבול שיצר אותו. אז אם כן, מהרגע שאדם מבין שהמציאות הבלתי גבולית שהיא סיבת הבריאה ממשיכה להיות דינמית בבריאה והיא זו שכעת שולטת על חיה ומובילה אותו, אז העמידה לפני אותה ישות היא נקראת עירת רוממות, כמו שהפסוק אומר בנחמיה, ומרומם על כל ברכה ותהילה. אם מבינים שהוא מרומם מלשבח אותו, אפשר להתחיל לתפוס את עניין העירה. כל עוד שאדם מרגיש, כן, הגדול, הגיבור, הירוי, האיזוז, הנורא, אני אישות כזו נורא, אני שייכת אליי והיא סופר סופר סופר. לא, אתה פעלת בדיוק הפוך, אומרת הגמרא. רב חנינה אמר לבעל תפילה הזה, כל מה שניסית לתקן רק קלקלת. כי מזה שאתה הרבית כל כך לשבח, סימן שאתה מבין שאתה שבחים ששייכים לערכים שלך. אז אתה כמה ששיבחת, אתה רק מיעטת בכבודו, אתה רק חירפת וגידפת. אי אפשר לשבח אותו. אפשר לשבח אותו רק מה שהוא בחר להופיע לעינינו בדרכים שהוא רצה להוביל אותנו, להנהיג אותנו. מה? כן, נכון. אבל הוא מצד עצמו בלתי מושג, בלתי גבול, ממילא בלתי מושג. כשאדם מבין, אדם יכול לדבר תיאורטית, גם אריסטו היה חותם על זה שיש ישות בלתי גבולית כשקדמה לכל גבול. אבל אריסטו כפר בנוכחות של אותו בלתי גבול בתוך עולם הגבול. הנקודת החיבור הזאת היא זו שממיסה את העולם. הערים רקדו חיילים גבעות כבני צון, זה מתי שמבינים שהבלתי גבול פועל בתוך מערכת הגבול שהוא יצר. החיבור הזה זה החיבור הכי קריטי בעולם, וזה מה שחסידים הראשונים היו מתבוננים שעה לפני תפילתם, שהם היו עומדים ומבינים לפני מי הם עומדים כעת לעמוד. העמידה לפני המלך תלויה בתפיסה של האדם. כמה שהאדם תופס לפני מי שהוא עומד, הוא באמת עומד לפניו. מי שלא תופס לפני מי שהוא עומד, אז הוא לא נעמד לפניו. לא זמן התפילה גורם את המציאות שנקראת עמידה לפני המלך, ולא זה שהשליח ציבור אמר גאל ישראל, אלא זה ההבנה של האדם שלפני מי, וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם מתפללים. כמה שהאדם מדייק יותר את ההבנה העמוקה מה זה נקרא אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, הוא האיש שיותר מתקרב ויוצא מהחיצוניות, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. זו הקריאה האמיתית שקראת, הגדרת לפני מי, ואתה מבין באמת לפני מי אתה עומד. כן, דניאל.
איך אני יכול אבל להגדיר ולתפוס משהו ש...
אתה לא יכול להגדיר? לא. אני שואל אותך שאלה. מי שנתגלה על אברהם אבינו בברית בין הפטרים, אתה יודע מי הוא היה?
ודאי שלא, אבל הרב אומר...
רגע, אתה לא יודע מי הוא היה. אבל אתה יודע שזה הבלתי גבול שנגלה על הגבול שנקרא אברהם, ואברהם באופן ודאי שהוא קראת איתו בריתות. אתה מבין מה שאמרת, מה זה נקרא להגיד אלוקי אברהם? הבלתי גבול המתגלה על אברהם באופן ברור וודאי, מתנבא בו וקוראת איתו בריתות ושבועות, שהמגמה של הבלתי גבול תפעל בו ובזרו.
אז בעצם החסידים הראשונים היו... אז בעצם תופסים לפני מי
מעומדים בהשפעה. כן. אני לא יודע בלבד, יש לנו עוד מה לעסוק בבקשה והודיה, יש לנו עוד הרבה הרבה דברים עמוקים בסדרי התפילה. אבל די לנו בזה, היה די לנו בזה אילו היינו באמת מכינים את עצמנו לעניין הזה. גם בשביל השבח לבד. אז זה נקרא יראת הרוממות, שאדם לאט לאט שימו לב, שולל מהעניין האלוקי. א', הרמח"ל כותב את זה פעמיים, גם במסילת ישרים פרק י"ט, וגם יש לו מה שמקום בחלק מהדיר במרום שנקרא תיקון ייחוד הגן. יש לו שם איזשהו ייחודים שעל פי הייחודים האלה הוא קיבל את כל גילויי ספר הדיר במרום. אז ככה הוא כותב שם את סדר ייחוד הגן, אני לא מבין שם מילה, אבל בתוך הדברים הוא כותב גם סדר איך לקבל עליו את השראת השכינה בעירת שמיים. אז הוא כותב את אותם שלושה סדרים שהוא כותב במסילת ישרים: תפיסת הבלתי גבול, אחר כך ההבנה השנייה שהבלתי גבול פונה אליך ונוצר יחס בין הבלתי גבול לגבול, והחלק השלישי ולהעמיד גם את הפרופורציה שלך כלפיו, ולהבין גם את שפלות האדם, הבושת וההכנעה של האדם אל אותה הוויה, מצד פחיתות האדם לעומת הבלתי גבול. הוא מעמיד שם שלושה דברים שהם הגדרת העירה השלמה. אז זה מה שהוא רומז כאן, שיהיה מתבונן על גודל רוממותו, התברך שמו, ומאידך עוצם שפלות האדם, זה נקרא בושת, כמה אדם מתבייש בחסרונותיו, ברגע שהוא מבין כמה הוא חסר לעומת מושג של שלמות, ויכניע עצמו לפניו יתברך שמו, זה מה שהוא בא לפרט, ויבוש מרוממותו. בעצם היבוש מרוממותו זה תולדה של עוצם שהוא מתבונן על עוצם שפלות האדם, והכנעה היא תולדה של תפיסת רוממותו. כי אדם נכנע לפני, שימו לב מה ההבדל בין כניעה לבין בושת, בושה, במושגים שלנו. מתי משתמשים כשאני נכנע, מתי אני מתבייש, שימו לב. אני נכנע כשאני עומד לפני גדול ממני. גדלות מי שאני עומד לפניו גורמת להכנעה לי. בושת לא הגדלות שלו גורמת, אלא שפלותי גורמת. גם אדם שלא עומד לפני אדם גדול, ויש לו איזה פצע על היד, הוא מתבייש לצאת בגלל חסרונותיו. בושה היא לעולם מצד חסרון העומד. והכנעה היא מצד גדלות מי שעומדים לפניו. אז לכן הרמח"ל אומר, אם עד כמה שהתבוננת על גודל רוממותו יתברך שמו, ויכניע עצמו לפניו יתברך שמו, ועל כמה שהתבוננת על עוצם שפלות האדם, יבוש מרוממותו. ממילא הניגוד הכל כך קיצוני בין ילוד אישה שעומד לפני גילוי של הבלתי גבול, זה גורם את שלמות ההכנעה, שהיא מורכבת גם מההכנעה וגם מבושת. לכן הגמרא במסכת נדרים אומרת, תהי יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, זה בושת פנים. שיש גם מרכיב בלתי נפרד מהירה שעם ישראל הושלם בה במעמד הר סיני, שזה עניין, שם אנחנו זכינו להגיע אל תכלית העירה. עם ישראל, עם שלם הגיע אל העירה, ולכן ויער העם וינו, הם באמת נכנעו לגמרי לפני ההתגלות, כי היה להם ברור מאוד מי המתגלה עליהם ואיך הוא פועל בהם. שם הדברים היו בהיסטוריה, אפשר להגיד, סוגיית העירה לומדים במעמד הר סיני. מקבלים את התורה באימה, עירה, רטט וזיע, ארבע הבחנות של עירה, שכל זה נשלם במעמד אז. טוב, לא נעריך יותר לשמור את הנושא, את האהבה כבר לשבוע הבא.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.